אם זה מקובל עליך, חשבתי להקדים בשיעור לשבע, שמונה זה... יש פה חבר'ה בגילאים של דייטים, עניינים, זה תקע אותם באמצע.
באמת רציתי לדבר על זה עם הרב.
מה, אתה רוצה הצעה ספציפית? חשבתי שבתור אחד שהיה באריאל יש לך הרבה הצעות.
סליחה?
עזרה, אני המשכתי לשאול.
בכל מקרה, אם זה יותר נוח לכם, כי פשוט שמונה אני מרגיש זה נשתאים ונשתאיר, כך אומרים בתימנית. אבל זה לא פה ולא שם, אז אם נעשה את זה בשבע, זה נראה לי יותר מקובל. אז בלי נדר, בשבוע הבא שבתות שיעורים, מסתובב לא יהיה שיעור, ועוד שבועיים שבת כיבוד הורים, אז כשניפגש, יש לכולם דפים? אז ככה, אני מזכיר ש... יש דפים לכולם? זה אנחנו כבר חילקנו משהו חדש, אנחנו נותנים היום את הסיפור הראשון. אני מזכיר ככה, לפני, בשיעור הראשון עשינו איזשהו מבוא כללי לאגדות חז"ל, מה זה בכלל אגדות חז"ל? בפעם הקודמת דיברנו על הסוגיה הזאת, על המערכה הזאת שנקראת רבא בר בר חנה, כל המיוחד בה, אותם 15 סיפורים שאנחנו רוצים להתחיל אותם, ואמרנו שלא נפליג יותר מדי בהקדמות, אלא ניכנס לעניין כולו, והיום אנחנו מבקשים להתמודד עם הסיפור הראשון. הסיפור הראשון, עשיתי תשובה, יש דפים לכולם, הכל בסדר.
שלי נשאר רק אחד.
מי שלא קיבל את ההקדמה בפעם הקודמת... אז הנה, יש קליינטים.
מי שלא יודע, זה נמצא באתר דעת, כל השורים פה.
אוי ואבוי.
אני ארחיב אחרי הרב.
רגע, חשבתי שאני המשגיח פה.
שבתון ושבתון.
הם ביקשו ממני רשות. למען האמת, הם עושים בזה שימוש גדול, וגם אני, יש לי המון המון דברים להוסיף לזה. חלק אני אגיד בשיעורים, וחלק אני מקווה שאני אגיע לשנות. אני עכשיו עוסק בבבא מציע, אז יש לך, אז... אבל בהחלט, כשהכנתי את השיעור עוד פעם נהניתי מזה, וראיתי שאני מבין דברים שלפני 7 שנים לא הבנתי אותם. בכל מקרה, בואו נראה, דפים, יש לכולם? בואו נראה את הסיפור הראשון. הסיפור הראשון, אם לא לומדים אותו ועוברים עליו סתם, הוא בהחלט, רובן יש לו דפים, זה בסדר. הוא בהחלט נראה לנו סיפור מוזר, משונה, בלתי מובן, בלתי נתפס. וצריך קודם כל להבין את העברית שבו. זאת אומרת, מה אומרים לנו? מה מספרים לנו? אז מה שיש כאן באותיות המודגשות בצד ימין, זה נוסח הגמרא. והתרגום הוא מה שהעולם קורא תרגום חופשי, אבל כמובן שנעזרתי במהדורה של הרב שטיינזלץ, במהדורה של הוצאת דביר, הוציאו לפני 50 שנה את שלושת הבבות, מה שאז היה נקרא מהדורה מדעית, אני חושב שבבא בתרא זה אברמסון, בקיצור אנשים שבהחלט מומחים לעניינים הללו. אז בואו קודם כל נקרא את הסיפור. אמר רבא, ופה למטה ציינתי גרסאות שונות ותיקוני נוסח לסיפור, דקדוקי סופרים וכולי. דקדוקי סופרים זה ספר שמתקן כל מיני גרסאות בשס. השתאו לי נחותי יומה, נחותי ימה, אי גלה דמטבה לספינה. בר רבא, הכוונה היא לרבא בר בר חנה, והוא מספר שיורדי הים, יורדי הים באו כאילו הספנים, כאילו איזה אנשים אלומים כאלה שאף אחד לא יודע מה הם עושים וכולי, יורדי הים סיפרו לי סיפור. מה הסיפור שהם סיפרו לו? אני אומר, בחוץ יורד גשם ואנחנו מדברים, לא יודע, ים זה מזכיר בדרך כלל בין הזמנים, שמש, זה מזכיר קצת דברים אחרים, אולי חלק מהאנשים פה כבר קמאים לזה. רבותיי, חורף מעובר, זה עבודה קשה. עד שנגיע
לש... דרבונון.
מה זה?
יש בין הזמנים דרבונון.
כן, אבל זה בקושי, וללכת לים זה לא בדיוק מסתדר.
באלת,
אבל... באלת. בסדר, הלאה, הלאה, הלאה. אי גלה דמטבה לספינה. כשמגיע גל שרוצה להטביע את הספינה. גל! ספינה נוסעת, משייטת לה בים, והגלים הם בהחלט משמעותיים. וסיפרו לי פה חבר'ה בישיבה שהיו בשירות הצבאי שלהם בחיל הים, שגלים עד 3 מטר גובה הספינות נוסעות כרגיל, ומעל הגובה הזה, זה כבר מסוכן, לא מוציאים אותם לים. זאת אומרת, גלים בגובה של 3 מטר. נחשוב לעצמנו מה זה. אי גל הדמטבה לספינה. הגל הזה שרוצה להביע את הספינה, מתחזה כיצוציתה. הוא נראה כמו ניצוצות. זאת אומרת, רואים כאילו איזה משהו מאוד בולט ומאוד משמעותי. דנורה חיוורת ברישה. כאילו, יש אש לבנה בראש הניצוץ הזה. אנחנו יודעים שיש אש אדומה ויש אש לבנה. האש כאן, בדבר הזה, היא אש לבנה.
שחורה גם, לא?
מה?
שחורה? יש שחורה?
תכף נראה, אנחנו עוד לא מחווים את דעתנו, אנחנו רק מנסים להבין
את... אתה אומר שיש אדומה ויש לבנה, אז אמרתי, יש גם שחורה.
כן, כשמדברים על כתיבה ומחיקה בתורה. הוא מכין עלי באלוואטה, כדי להינצל מהדבר, הקשה והמאיים הזה, לוקחים מקל. שמעתם על אדם שנמצא בספינה, וגל מגיע להטביע אותו, וזה מתאים לכניסה בשמירה לישיבה, גם שם עומד השומר עם מקל, כך הוא קיבל את פניי לפני 3.5 דקות. זאת אומרת, הוא רק החליף את המקל החום במקל שחור, אבל ברמה העקרונית זה... שוקי, בבקשה. אבל ברמה העקרונית, כנגד זה, עומדים עם מקל, והמקל אמור לתת לנו פתרון לבעיה של הגל שעומד להטביע את הספינה. מוזר. הוא מכין עלי באלוואטה, כדי להינצל ממנו, מכין אותו באלות, דחקיק עלי, אבל זה לא סתם אלות, זה אלות שכתוב עליהם משהו מיוחד. הקיה אשר הקיה, שזה אחד משמות הוויה, קה השם צבקות, אמן אמן סלע, ונייך. ואז נח הגל ואינו מטביע את הספינה. זה הסיפור הראשון באגדתות של רבא בר בר חנה. הסיפור הוא כדלהלן, בוא נסכם אותו. מספר רבא בר בר חנה, שדיברנו עליו מתי הוא היה חי וכולי בפעם הקודמת בכמה משפטים, ואומר לנו שבאו כל מיני אנשים יורדי ים ומספרים לו סיפור. נוסעים בספינה, והספינה הזאת גלים שוטפים אותה ומנסים להטביע אותה, ואז זה נראה כמו איזה ניצוצות של אש. גם אש בדרך כלל מחלה, שורפת, עושה כל מיני דברים, ואז נמצא אמצעי למיגור הגלים, נמצא אמצעי להציל את הספינה. מה עושים? לוקחים עלה, לוקחים איזה מקל, לוקחים איזה קרש מיוחד, חקוקים עליו כמה וכמה דברים, ואז הגל נרגע. זה הסיפור. עכשיו, אני הצעתי, השמות הם כולם על, אם יעלו פה רעיונות נוספים, אני כמובן מוכן לשמוע. קראתי לזה כוחות מנוגדים. למה כוחות מנוגדים? מי שאין לו דפים, שיגיד, בבקשה. אמרתי שעשינו תשובה ו... כוחות מנוגדים, כי כשיש ספינה ויש גלים, משהו נפגש עם משהו. יש פה איזו התנגדות למשהו. הגלים כביכול מתנגדים לספינה. עכשיו, סתם ככה, במחשבת היהדות, גלי היה אחד המאמרים היסודיים ביותר של הרב אוטנר בפחד יצחק לפורים. בסוג עליו אתה תשבחם, במאמרים בסוף, ביידיש, ברשימות. זאת אומרת, איזה מאמר יסודי, מה המשמעות של הגלים? מה זה עושה? וכולם מכירים את הגמרא על רבי עקיבא, שנענה לו הגל, והוא נאחז באיזה דף של ספינה. יש, זאת אומרת, אני לא עושה פה עכשיו עובדת מחקר על הגלים במחשבת חז"ל, אבל כל אחד מבין שגל מסמל משהו, הספינה מסמלת איזשהו מקום של יציבות, איזשהו מקום שבו אנשים מנסים להיות, ומשהו מתנגד למשהו. משהו, אז בדרך הטבע, כשאתה יוצא לשיט תענוגות, אז להפך, הגלים הם אלה שמובילים את הספינה, הם מקדמים אותה, הם מזיזים אותה. בימי קדם, שכל הספינות היו ספינות מפרס, אז הרוחות והגלים לפי זה ניווטו את כל המסע ואת כל העניין. אבל יש איזה בעיה ויש איזשהו עניין, אז הגלים מתנגדים, הספינה והגלים, שני כוחות. לכן הצעתי לקרוא לזה כוחות מנוגדים. הרשב"ם, אין לנו על הדפים האלה רש"י. אנחנו יודעים שבבבא בתרא מי חפטת, אנחנו עוברים כולם לרשב"ם, והרשב"ם מסביר את זה בצורה כזאת. אמר רבה השתאו לי וכולי. כל עני עובדי. מעניין, שיטת הרשב"ם בהבנת אגדות חז"ל. כל עני עובדי דכחשיב משום מה רבו מעשיך השם. אומר הרשב"ם, אני לא יודע להסביר את כל הדברים האלה. אבל מה? אני רואה שיש פה תיאורים של כוחות טבע, של גלים, של ים, של ספנים, של אנשים. זה מרב ומעשיך השם. זה חלק מהעוצמה של הקדוש ברוך הוא בעולם. ומהן להודיע מתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא, או לפרש מקראות האמורים בספר איוב, המדברים בעופות גדולים. פה כמובן הוא כבר שולח אותנו לסיפורים הבאים. זאת אומרת, יהיה לנו פה כל מיני דברים על צוורדע בגודל של 60 בתים, על ציפור שעומדת בתוך איזה ביצה ונתלים עליה אנשים, כל מיני דברים. אז אומר הרשב"ם, או לפרש מקראות האמורים בספר איוב, המדברים בעופות גדולים ובהמות ודגות גדולים ודגים גדולים, שכל שיחת תלמידי חכמים צריכה תלמוד. אומר הרשב"ם, אל תזלזל בשום דבר, מה שחכמים לימדו אותנו, כל שיחת תלמידי חכמים צריכה תלמוד, וחוץ מזה, אם אתה לא מבין, מה רב הוא מעשיך השם? איך העולם נברא, אתה כן מבין? איך הגוף שלנו? אני אומר, עכשיו חורף, אדם טיפה מצטנן, יש לו שפעת, גמרנו, הוא לא מתפקד, הוא לא פה, הוא לא שם, פתאום הוא חוזר לעצמו, פתאום הוא זה, פתאום הוא זה. לא, לא כל דבר אנחנו מבינים, מה רב הוא מעשיך השם? יש לנו את כל העניינים הללו בצורה כזאת וכולי. עכשיו הוא מסביר, ופה הוא כאילו נותן לנו איזושהי קריאת כיוון, נותן לנו איזושהי קריאת כיוון כללית לכל הסיפורים שניתקל בהם. עכשיו הוא עובר להסביר כמה דברים בסיפור הזה. מה זאת אומרת, אי גלה דמטבה לספינה, שרוצה לטבוע, בעברית שאנחנו משתמשים היום, מנסה להטביע את הספינה. מתחזי כי צוציתה דנורה חיברתה ברישה, איתלה ברישה שהולך לפניה. כאילו, אתה רואה את הספינה, נדמיין לעצמנו, בתור תל אביבי, אז אני יורד ישר לים בתל אביב, אז אני אומר, אני רואה את עצמי עומד, היום זה נקרא טיילת וכולי, פעם היינו הולכים בצורה פשוטה ורגילה וכולי, אתה רואה איזה ספינה מרחוק, אתה רואה גלים שמנסים להטביע אותם, ואתה רואה איזה אש לבנה, אש בדרך כלל היא אדומה, ופה אתה רואה אש לבנה, מראה סוריאליסטי לגמרי. זאת אומרת, מי שנמצא בתוך הספינה, נראה לי שהלחץ דם שלו עולה, אבל כי הוא לא יודע אם הספינה הזאת תטבע כן או לא, אבל ברמה העקרונית את כל הדבר הזה רואים. צוצית דנורה חיברת אש לבנה ומלאך מזיקו. ויש פה, ציינתי, לכל מיני פירושים נוספים וכולי, עלוות המקלות, כמו לא בעלה ולא ברומח במסכת שבת, אמן אמן סלע גרסינן ונייך מזעפו. עד כאן הסיפור כפי שהוא. עכשיו, מה שאני מציע, אני מציע לחלק את הדבר הזה לשניים, וזה מופיע בעמוד 22, בעמוד הבא. אני חושב, מי שרוצה דפים, יש פה, יש שם על השולחן.
למה שמענו? אמן אמן סלע
גרסינן. לא, כי יש גרסאות אחרות שרק אמן סלע. למה אמן אמן סלע? למה פעמיים? אז הוא אומר, תשמע, יש גם גרסאות אחרות. עכשיו, אני חושב שמתבוננים בזה, אז אנחנו יודעים שכוחות מנוגדים, קראתי לדבר הזה כוחות מנוגדים באדם, איזשהו מאבק. היום בבוקר היו אצלי חלק מבני חול בקידוש, אז דיברנו על יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה, דיברנו על השפת אמת, על התמימות, על השלמות. יש דפים, אתה לא צריך לצלם. חסתי עליך פשוט.
יש לי פעם אחת.
כן, כן. אתה עוד צעיר לימים, חביבי, עוד יסנג'רו אותך הרבה. תנוח דעתך. אז ממילא, אם מישהו אין לו דפים, יש פה דפים. בסדר, לא יודע אם משתתף בשיעור או לא. אז יש לנו, אז דיברנו על יודע השם ימי תמימים, על השלמות של החיים של האדם. אבל החיים של האדם הם מורכבים מיצר טוב ויצר רע. גם האדם נמצא בהתמודדות. להישאר עכשיו עוד חצי שעה בבית המדרש, די, אין לי כוח, אני עייף, אני צריך איזה כוס קפה, ולא אכלתי, וזה לא מצא, ולא היה, ולא פה. כל אדם, עכשיו, אתה יכול להגיד, זה יצר טוב ויצר רע, נו, זה לא נורא כל כך. אבל יש כל מיני דברים כאלה ואחרים שאדם מתמודד איתם. יום, יום ושעה, שעה, אדם מתמודד עם כל מיני דברים. יש כל מיני גלים שמנסים להטות את האדם לכיוון כזה ואחר, והאדם עצמו זה הספינה, זה הגוף, זה המהות וזה העניין. זה נקודה אחת. ויש בחינה של התמודדות של עם ישראל עם אומות העולם. וזה הנושא השני. כוחות מנוגדים בעולם, ישראל ואומות העולם. עכשיו, הדבר המעניין הוא, ועל זה אנחנו נדלג, יש ספר שנקרא פירוש כמה אגדות לגרא. ובו הגרא מסביר את חמשת האגדות הראשונות בסיפורים של רבא בר בר חנה. והבאנו בשבוע שעבר, כשדיברנו על שיטת הגרא, שהגרא טוען שכל סודות התורה, הגרא באור יעל ביערות שלו על הזוהר, טוען שכל סודות התורה מקופלים ברבא בר בר חנה. אז אני מציע, אני לא בקיא, לא בגרא ולא בסודות. אתמול זכיתם לשבת פה עם רב אריה שפירא, איזה יהודי יקר שביקרים הוא, גרא ורמח"ל. הייתם בעונג שבת?
כן,
מדהים. כמה אריה שפירא איכא בשוקא. יהודי, זכיתי מאוד, אנחנו מאוד קרובים, מאוד ידידים. בשנים האחרונות לא הכרתי אותו בכלל, ואפילו הייתי בביתו וכולי, ואנחנו מדברים בזה. אז הוא מתאים לו להסביר את הגרא הזה. נראה אם בסוף יישאר לנו זמן, אולי ניגע בו. אני רוצה, ומסתם לכולכם פתאום תרימו גבה, מה לרב טוביה וכולי, אני רוצה להתחיל עם רב נחמן. זאת אומרת, אני בכל אופן, אני בשבתון, מותר לי לעשות קצת דברים שונים ומשונים. אז אני רוצה להתחיל עם רב נחמן, ואני חושב שהוא ייתן לנו, לכן אני אומר, אני מדלג על הגרא, תגיעו לעמוד 24. רב נחמן, ליקוטי מוהר"ן, כל הקטעים הראשונים הם פירושים על כל האגדתות, על כל סדר האגדתות של רבא בר בר חנה. ומה אומר רב נחמן? דבר מאוד שאנחנו יכולים להבין אותו. גלה הוא היצר הרע, דמטבה לספינטה הוא החן והחשיבות, לשון ספון וחשוב. כי היצר הרע רוצה להטביע ולהשפיל חס ושלום, בחינת החן והחשיבות של ישראל, בחינת מלכות דקדושה. זאת אומרת, היצר הרע רוצה לקחת את הספינה, רוצה לקחת את האדם ולהילחם איתו ולהטביע אותו, והוא שוטף אותו ועוד גל ועוד גל וכולי. ומי התחזי קיצוצית דנורה חיוורת ברישה. מה זאת אומרת? כי מתחילה היצר הרע מתלבש עצמו במצוות, הוא מטעה את האדם כאילו מסיתו לעשות מצווה. כשהיצר הרע מתלבש על פלויני, אז הוא מתלבש באיצטלה של יצר הטוב. הוא לא מתלבש באיצטלה של יצר הרע. אם הוא היה מתלבש באיצטלה של יצר הרע, מיד האדם היה פורש ממנו. אבל יש פה לבושים, זה מתעטף באיזשהו עניין. אז יש איזה אש, ואתה אומר, וואו, אש, זה קדושה, זה כוח, זה עניין. אבל זו אש בצבע לבן, זה משהו אחר. וזהו בחינת סוציטה דנורה חיוורת, אש לבנה, אף על פי כן מלאך מזיקו. הוא מכין עלי בעלוותה דחקיק עלי אקיה וכולי. היינו, שעיקר הכנעתו של היצר הרע הוא על ידי התורה, שהיא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הקדמת הרמב"ן בפירושו לתורה, כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז אתה לוקח איזשהו עניין, הביטוי המעשי שלו הוא מקל, אבל זה לא מקל של מטטה, זה מקל שחקוקים עליו. מאיפה אנחנו מכירים את המקל הזה? משה רבינו. משה רבינו יש לו מטה האלוקים, בכלל המטה של משה, המטה של אהרון, זו פרשה. והתורה היא בחינת וו, מקל, מטה. איזה צורה יש לו? של האות וו. האות וו היא האות של החיבור, היא האות שמחברת, שמחברת בין דברים. בחודשים, אותה חלוקה של הארי שבעל הבני יששכר מביא אותה, איזה חודש האות שלו היא וו? לא לומדים קבולה בשעות הפנאי? אייר. למה אייר האות שלו זה וו? כי אייר הוא החודש שמחבר בין יציאת מצרים למתן תורה, בין ניסן לסיוון. אז האות שלו איוו, זה החיבור. כי בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כל המהות של יציאת מצרים זה לקבל תורה, וחודש אייר הוא החודש שמחבר את הדברים הללו. כי הלוחות אורכן וו ורוחבן וו, זה גם גמרא אצלנו בבבא בתרא. וזהו בחינת אלוותה, דהיינו מקלות, דחקיק עלי אקיה וכולי, היינו שמות בחינת התורה שהיא בחינת וו, והוו הוא צורת מקל, והיא כולה שמותיו של השם יתברך. היינו שהתורה הקדושה היא מכניעה את היצר הרע, שרוצה לעשות את האדם משוגע ממש חס ושלום, כי בעל עבירה הוא משוגע. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. וכמו שהמשוגעים צריך להקותם ולשום עליהם שמות, כמו כן ממש התורה שעוסקים בה הוא בחינת מקלות ושמות, שבזה מקים ומכניעים את היצר הרע ומגרשים מן האדם את השיגעון והרוח שטות שנכנס בו, בחינת ומכין עלי בעלוות הדחקיק עלי שמות וכולי. כך נראה לומר. אני חושב שרב נחמן נותן לנו נקודת אחיזה בסיפור הזה. הוא נותן לנו איזשהו כיוון. הספינה זה האדם, זה הגוף שלנו. הוא מכיל את כל מה שיש לנו. זה הספינה. והספינה הזאת יוצאת לדרך ביום שהיא נולדת. ביום שהאדם נולד, הוא יוצא לדרך. והדרך הזאת מוקפת כל אחד. אפילו שכל היושבים פה הם אנשים צעירים. כל אחד חושב מה עבר עליו ב-18, ב-19, ב-20, ב-21, ב-22. שנות חייו. איך פתאום הקדוש ברוך הוא גלגל עליו החלטה כזאת שהביאה אותו לזה? איך הוא עשה את זה שפעל בו זה? מה הוא עבר בחיים? מה היה לו בחיים? וכו' וכו' וכו'. ואז הוא רואה שגם הספינה שלו היא מטלטלת. אומר רב נחמן, שמה המשמעות של העניין הזה? תדע לך, קח לך את התורה, שזה אותו מקל, אותו וב, אם נרצה לדמיין את זה אפילו, או לציין את זה, זה איזשהו מדריך, זה איזשהו דבר ישר כזה, אבל שחקוקים עליו שמות. זאת אומרת, שהוא הולך עם התורה, שהוא הולך עם איזושהי אמת, שהוא הולך עם איזשהו עניין, שהוא הולך עם איזשהו דבר, זה מאפשר לאדם להתמודד. זה נותן לו איזשהם תכנים, איזשהם מציאות, הוא נותן לו איזושהי מציאות שאיתה הוא יכול לעבוד, איתה הוא יכול לפעול. הוא לא סתם מתגלגל בעולם, אלא יש לו תורה. התורה היא זאת שמנחה אותו, זו שמובילה אותו. אז כל מיני גלים מנסים לשטוף אותו, אבל הוא הולך, הוא מצליח, הוא מתקדם, אין לו קשיים. גל אחד אף לו בפנים, גל אחד מפיל אותו למטה וכולי, אבל הספינה נוסעת, הספינה מתקדמת. וזה ביטוי לחיים שלנו. החיים של האדם זה מאבקים יומיומיים בכל מיני תחומים, בכל מיני דרכים, רוחניים, גשמיים. אדם צריך לפרנס משפחה וכולי, פתאום מפטרים אותו מהעבודה. אז זה נורא. והיום הוא חושב לעצמו, רגע, איך אני אביא טרף לביתי? מה אני בדיוק אעשה עכשיו? אז זה גל ששוטף אותו. אז או שהוא מאבד את ההשתונות שלו, או שהוא מתעצם ואומר, טוב, אז מה אני הולך לעשות עכשיו? וכו' וכו' וכו'. ופה יצרים ועניינים ודברים, זה כביכול כיוון אחד של העניין הזה, של ההתלבטויות, הכוחות המנוגדים של האדם בינו לבין עצמו. בא אל העץ יוסף, יש לנו שני פרשנים על המדרש, עץ יוסף וענף יוסף, רבי חנוך זונדל, והם גם מפרשים בעין יעקב, גם בעין יעקב על אגדות השס, ופה הוא מביא קטע בשם בעל קיקיון דיונה, גם ספר שמסביר חלק מהאגדות חז"ל. ידוע שבן אדם דומה לספינה מטורפת בים, כי כל יום ויום שטף מים רבים אליו יגיע מיצר הרע, ועליו יעברו לטבוע. ואמר, אני מדלג על הסוגריים שלא נגמרות בשום מקום. מה זה? לא, משלי זה סוגריים של משלי. עד למטה? בעלוות? לא, זה גם לא.
שורה שישית מעשרה.
לא, זה גם לא.
לפעמים שכתב את הספר, אולי הוא יודע.
האמינו לי שהכנתי את השיעור, אני לא...
אני נלחץ לו השיפט.
לא, אבל הלוואת הזה פה, יש לפני כן גם סוגריים.
הרב, מה יש לכם לספינה?
הרב, נראה לי פירוש לפעמים
בהתחלה. או שנקרא פשוט.
אז בסדר, אז נקרא. נקבל את ההצעה של נועם. דאי גלה דמטבה לספינה, מתחזקי ציצותא דנורא, הוא היצר הרע הדולק בבן אדם. הדולק בבן אדם, היצר הרע הוא חומר בעירה, הוא דולק, הוא לא הולך לישון, הוא לא יוצא לפנסיה, הוא לא יוצא לבין הזמנים, וכל אחד נפגש איתו באיזושהי מציאות של החיים, בקושי שבו הוא נמצא. כמעשה דרב אמרם חסידה בפרק עשרה יוחסין בקידושין, שאמר נו רבי אמרם, זוכרים שם את הסיפור עם הסולם שהזיזו וכו', גם אני חושב כשלמדו בישיבה קידושין באחד המוצ"שים למדנו אותו, סיפור מופלא. והוא חיברת ברישה, פירוש לבן בתחילה, דלבן מורה על שלום, לבן מורה על חסד, לבן מורה על דבר חיובי, והיצר רע בתחילה כשמסית אומר לו בשירות לבך תלך כי שלום יהיה לך, הוא מראה לו 50 סימני טהרה שמותר, כמו שכתוב נופת תיתופנה שפתי זרה, גם אומר לו מה לך לעסוק בנסתרות לעולם הבא, כי מי יודע מה עתיד להיות, הוא מכחיש לו בעולם הבא. לכן אמר הוא מכין עלי בעלוות הדחקיק עלי הקיע אשר הקיע על דרך מדרש רבה פרשת שמות, אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, שמי אתה מבקש לידע? לפי מעשי אני נקרא, כשאני עושה מלחמה עם הרשעים אני נקרא צבקות. רבי יצחק אמר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם אני הוא שהייתי ואני הוא עכשיו ואני הוא עתיד לבוא, לכך כתיב אקיה אשר אקיה, לכך אמר פירוש במקל ורמה שהוא יהיה גם בעולם הבא. שם יה מורה על עולם הזה ועולם הבא, נחזור לזה עוד מעט. הוא מקדים היוד להי שעולם הבא עיקר, כי היוד זו הנקודה, ההי היא פתוחה שמי שחלילה נפל יכול לחזור בתשובה, וכמובן שעולם הבא זה כפול, ה' זה 5, י' זה 10, ומקדים כי זה העיקר, מרמה שיעשה מלחמות וכו' וכו', ואז היצר הרע נח מעצמו, וזה כבר הכיוון. עכשיו למעשה בכיוון הזה, כל מי שאנחנו נראה פה בדף, יערות ואש זה רבי יונתן אייבשיץ, וצריך להבין שרבי יונתן אייבשיץ כתב ספרים משמעותיים בלימוד בלמדנות, אורים ותומים, שזה ספר על חושן משפט, וכתב את יערות דבש, שזה דרשות. הבן יהוידע, אנחנו יודעים שזה הבן איש חי, שגם כתב גם הלכות וגם אגדות. פתח עיניים למטה זה החידה, החידה כתב עשרות עשרות ספרים, ויש לו המון המון דברים אצלו קשורים לעיניים. יש לו ספר שנקרא מראית עין ופתח עיניים. פתח עיניים זה הערות גם על דרך הקבלה וכולי, על אגדות השס. וחתם סופר, כולנו יודעים שיש שוט חתם סופר, הערות חתם סופר, ויש גם חתם סופר דרשות וגם חתם סופר על גם חתם סופר על השס. והוא וכל הכיוונים הללו, כל הכיוונים הללו, זה הכיוון שראינו בו התמודדות של יצר טוב עם יצר רע. כמובן שהבן יהוידע הולך פה בכיוונים קבליים, אז אש אדומה ולבנה, אני מדלג על הדבר הזה. בוא נראה את רבי יונתן אייבשיץ, וזו אני קורא בשורה החמישית, והיינו, כי ספינה היא אדם ונשמה בתוך גוף, כמו שדורש הזוהר במדרש נעלם, על יונה שהיא נשמה, בירקיתי ספינה הוא הגוף השוטט במים עזים, ויצר הרע הוא הגל המטביע ספינה במים עזים ומצולות ים, רק ברצותו להטביע בא בתחילה בדבר עירה, וזהו בראשו נור החיוורת, אש לבן, לפתות אותו, כלומר בדבר טוב יראה, הוא מוסר שהוא אש לבן, מצוות השם ברא מאירת עיניים, ונר מצווה ותורה הוא וכאן דרכו כנל, ובזה יוכל לו לאדם לפתות אותו ולהטביע שאולה. אבל האדם החכם יבין את אלה, ייתן לליבו כי דברים כאלה אמה היו באוכרינו, אשר גרמו חורבן ראשון ושני, ושתי גלויות באו על ידי כך כמו שנתבאר למעלה. וזוהי מליצתם, ומחו לי בעלוותא דחקיק באקיה אשר אקיה, דהיינו, אקיה עמם בגלות ראשונה, ואקיה בגלות שנייה, וזהו ייתן לליבו, ולא יילקד בשפת חלקות שלו, ולא יהיה נתבע חיים שאולה וכולי. ואותו דבר, אני אומר, כל אחד יכול לקרוא, אתם לא צריכים אותי כבעל קריאה, עם דגשים כאלה ואחרים מסביב לעניין הזה. זה הכיוון הראשון, ואני מוכרח לומר שאני לפחות יוצא עם ההסבר הזה, אני יכול להגיד בפה מלא, אני מבין את האגדה הזו. זאת אומרת, חז"ל באו ורצו לומר לנו, עכשיו, אם היו אומרים לנו, תשמעו, צריך להתמודד עם היצר הטוב והיצר הרע, אז היינו אומרים, מה, עוד פעם זה מדבר על יצרים, גמרנו, אין לנו כוח, אנחנו מבינים, ממשיכים הלאה. כאן יש איזה סיפור, יש כאן איזה סיפור מתח, יש כאן איזה צורך לפענח את זה, להבין את זה. מה כל פרט אומר פה, מה יש פה, מה אין פה, וכו' וכו' וכו'. תמיעה שהמהר"ל לא מתייחס כמעט לרוב הסיפורים המהר"ל מתייחס, אבל פה, אין מהר"ל. ו... על, על, על הסיפור ועל העניין הזה. אבל כל אחד מאיתנו מרגיש, אני חושב, אני לא רוצה לקוף את המחשבה שלי עליכם, אבל כל אחד מאיתנו מרגיש שיש כאן הסבר, יש כאן איזה ביטוי מופלא להתמודדויות שיש לנו. אנחנו כמו איזה ספינה שמשייטת בים, וכל מיני דברים עוברים וחולפים עלינו, ואנחנו צריכים לתת להם איזשהו מענה, אנחנו צריכים לתת להם איזושהי תשובה, איזשהו פתרון, איזשהו עניין, איזשהו דבר מסביב לעניין הזה. האדם הוא עולם קטן. זה אנחנו יודעים מכל מיני מקומות. וממילא, הקומה השנייה של הסיפור הזה, זה לנסות ולהראות איך הביטוי של ההתמודדות הוא לא ביטוי פרטי של האדם הפרטי, אלא איך הוא מביא לידי ביטוי את ההתמודדות של כנסת ישראל עם כל מה שיש מסביבה. את הכיוון הזה מעורר המהרש"א, ומי שמפתח את זה מאוד זה הרב קוק. אם תראו במאמרי הראייה, לא ברור לי באיזה מסגרת הדברים האלה נכתבו. הרב קוק יש לו חיבור על הש"ס אין היה, שזה על אגדות חז"ל, על ברכות ועל רובה דמסכת שבת ואין יותר. יש קצת על משניות ביקורים, על זה, דברים קטנים אין יותר. יש לו הערות על הש"ס, בכל הש"ס שלו יש הערות, וזה נתפס במהדורת אל המקורות ש"ס שיצא, וגם הוציאו את זה, זה נקרא טוב הראייה, שהערות של הרב קוק זה פה, יש איזו יחידה כזו, של אותם 15 סיפורים על רבא בר בר חנה, וכמובן ששאלתי את גדולי לומדי ומלמדי הרב קוק, כמובן את הרב הדרי, שאלתי את הרב טאו וכו', לא ידעו לומר לי באיזה מסגרת זה נכתב, למה, מתי, איך, איפה וכו'. אבל תראו במאמרי הראייה, אני בעמוד 27, תראו מה יש פה, ואני חושב שזה נותן לנו עוד קומה בהבנת העניין הזה. הולכי ים החוכמה האלוקית הם הנחות ימה. והעיקר נראה לעניות דעתי שהם הנשמות שהיו מתגלים לו ללמדו חידושין ורזין דאורייתא בהנהגה האלוקית או מלאכי השרת שהם נחותי הים כנודע. זאת אומרת, הוא אומר שאדם בחיים שלו פוגש כל מיני כוחות עליונים שמנסים ללמד אותו משהו, לומר לו משהו, להסביר לו משהו, גלים שבאים אל האדם ובונים אותו לאט לאט. והם הודיעו לו מהות כוח התומה שמת בה לספינטה, שרוצה להטביע חס ושלום את כנסת עם השם, והוא מכוון לעניין, וזה מתאים מאוד לשנים שהרב קוק היה חי בהם. היום לא יודע עד כמה זה רלוונטי, כל אחד מאיתנו מרגיש היום בחוש שעיקר המאבק שלנו זה מול העולם המוסלמי. אין לנו איזשהו מאבק מול העולם הנוצרי. הם שונאים אותנו כי זה חלק מהטבע שלהם. זה בסדר. אנחנו תכף גומרים, אבל כן, יש.
הקרן לידידות.
מה?
הקרן לידידות.
לא הבנתי?
הקרן לידידות, הם עושים את זה מתחת
לעיה. כן, אבל זה כבר תחכום. אני אומר, הפוך מדבר פה על שנאה, תחשוב מה היה במסעי הצלב. פשוט טבחו והרגו ועינו יהודים. דווקא הנוצרים, כשהם יצאו, דרך אגב, איך התחילו מסע הצלב? הנוצרים יצאו במסע, המוסלמים יצאו במסע לכנסיית הקבר וכו' וכו', ותוך כדי זה, ובסוף מי סובל? היהודים. זאת אומרת, הנוצרים והמוסלמים מתקוטטים, בסוף מי שמשלם את המחיר זה היהודים. זה בדרך כלל מה שקורה. וגם היום, לכאורה אתה שואל את עצמך, כל מה שקורה עכשיו באירופה וכל גלי ההגירה האלה של המוסלמים וכו' וכו', פתאום האירופאים, עכשיו יש רעיון נפלא מאוד, יש מקום להקים את המדינה הפלסטינית. זה פלא פלאים, יש בגרמניה, בהונגריה, כל מקום יש מאות אלפי פלאים, אפשר להקים שם מדינה פלסטינית, זה מצוין. אז הם פתאום רואים את כל מה שקורה, אבל היו תקופות שהנצרות נלחמה, היום אתה מרגיש שהאסלאם נלחם בכל המציאות שלנו פה, בכל הנוכחות שלנו פה וכו' וכו', וזה מה שהוא אומר, ש... והוא מכוון לעניין כוח התאומה של אותו האיש, יימח שמו וזכרו, וזה הרצון להטביע את כנסת ישראל, כאילו למוטט אותנו, שעיקר הכפירה היה, כי אף שהתחיל השם יתברך לגדל את ישראל מאסם אחר כך חס ושלום. זאת אומרת, הרי מה הטענה של הנוצרים? מה זה הברית החדשה? שבאמת הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. אבל מכיוון שעם ישראל לא התנהג כראוי, מכיוון שעם ישראל לא עשה את מה שהיה צריך לעשות, אז הקדוש ברוך הוא מאס בהם, והוא בחר באומה אחרת, מאסם חס ושלום. ובאמת, אם היה כך, אומר הרב קוק, אולי זה באמת ככה. איך אנחנו יודעים שזה לא ככה? אומר הרב, ובאמת, אם היה כך, הלא השם יתברך יודע עתידות, והיה חס ושלום, כל זה רק רע ונקמה, כל הגדולה שעשה לנו, אחרי שלא נתקיים בידינו חס ושלום, רק גרם לנו שנאת העמים וקינתם. זאת אומרת, אם באמת הקדוש ברוך הוא היה עוזב אותנו, אז הוא היה נוקם בנו ונותר בנו ועושה לנו צרות נוראיות, והיה לפי דעתו המוולת רק מחוץ נראה כחסד, ובאמת היה עצם הדבר לדין ונקמה. אבל כל עיקר רעייתו מהנראה לעיניים, כי עזב אותנו השם יתברך ביד עמי הארץ, אבל באמת ידענו, כי עיקר התכלית וגילוי כבודו יתברך יצא רק מזה אשר ישראל יתפזרו בין האומות עד יתום פשע, ותתפרסם השגחתו יתברך בגלות גם כן על עמו, בכל צרתם לא צר, לא מאסתים ולא גאלתים, לא בימי יוון ולא בימי פרס ולא בימי זה, כל הדרשות של חז"ל, אמו אנוכי בצרה, שכינת בישראל בגלותה, שכינת בגלותה, הקדוש ברוך הוא הולך איתנו לכל המקומות, ואם היה מואס בנו חס ושלום, אולי היה עושה את זה. וגם הגלות מוכרח כדי לכלול גם כן עניין עולם הזה בקדושה, שלעת הגאולה היא העיקר הרוחניות, וכדברי חז"ל, ימים אשר אין בהם חפץ, אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. על כן, כאשר רוצה שיוכלל עולם הזה גם כן בשלמות, הניח אותנו בהסתר פנים, כדי שאנחנו נראה את הנאמנות שלנו. אנחנו הספינה שכל הגלים לא יכולים לשטוף אותנו. גלים מנסים להטביע אותנו, מנסים להזיז אותנו מפה ומשם, אבל הם לא מצליחים. הספינה שלנו איתנה, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ונשמור מצוותיו בעסקי עולם הזה, ומשתי אלה, דהיינו השגחתו יתברך בגלות על עמו, והגלות דווקא תכין את הגאולה, וצירוף עולם הזה עם עולם הבא. זהו סוד ייחוד שמו יתברך, הכולל כל המידות, ייחוד שמו. אז איך אנחנו נלחמים כנגד כל הדברים? איך אומר הרמב״ם, שידע שעל ייחוד שמו הוא נלחם? אז ממילא את כל הדברים האלה כותבים במקל, כותבים באות וו הזאת. רב נחמן אמר לנו, זה הביטוי של התורה, התורה היא וו תפחים וכולי, ובזה מתגלה כבודו יתברך, איך הוא מוציא כל צבא הנמצאים, ועל ידי זה מתאמן, מתאמן מלשון אמון, מלשון אמן, שמו יתברך בכל הצדדים, בין בדין, בין ברחמים, בין בגשמי, בין ברוחני, סליחה, וגם מתברר שהממשלה לא נצחית, שכל מה שאפשר להיות מהיפוך וסתירה מצד הסית רעך כבר יצא אל הפועל, ונראה שהכל עבדיו, על כן כשמתגלה זאת החוכמה שוב לא אני לרמה ברמאותי ונייך. וזה שאמר, הרב קוק הולך בשיטת המהר"ל באגדות חז"ל, והוא מסביר כל מילה באגדה. זה לא רעיונות מופשטים, אלא הוא מסביר, המהר"ל הוא החדשן, הוא הראשון שעשה את הדבר הזה לפני 420-430 שנה. הפלא הגדול הוא שהרב קוק את רוב כתבי המהר"ל, ודאי שחידושי אגדות למהר"ל, הרב קוק לא ראה אותם, הם יצאו רק בתשכ"ף, בשנות ה-60 של המאה הקודמת, מכתבי יד, אבל בהרבה מאוד דברים הוא מכוון לדברים שלו, כי השיטה הזאת, נצח וגבורות וכו', אז זה הולך באותו כיוון. וזה שאמר יגאלה דמטבא לספינתא, ובאמת הוא רוצה להטביע הספינה, כי החוכמה היא המים מהים. מאיפה אנחנו מכירים את זה? ים התלמוד. מה זה הפירוש הזה, ים התלמוד? זה הביטוי, זה אוצר החוכמה הגדול ביותר שיכול להיות. אבל לנו נמסר לעשות מלאכה במים רבים על ידי כלים שהם המצוות. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תשמרו תרי"ג מצוות, זה מה שישמור אתכם. והרוצה לבטל המצוות המעשיות, הרב קוק מתמודד פה עם, 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 עם כל, הוא חי במה שנקרא חוכמת ישראל, תקופת ההשכלה, הפילוסופיה, שמה אמרה? מה זה נפקמין אם אני, אם אני מניח תפילין, כן או לא? העיקר שיהיה לי את רוח היהדות, יהיה לי את ה... אני, כאילו יש איזה ערך לעניין הזה ולעניין ההוא וכולי, בשבת נתאסף ונדבר על כל מיני דברים. מה זאת אומרת בשבת נתאסף? בויר בשבת אתה שומר? בישול בשבת אתה שומר? איזה יהדות זאת בלי מצוות מעשיות? אין לה שום משמעות ואין לה שום תוכן. רוצה להטביע בים את כל הספינה, חלילה מי שמזלזל בזה. אבל עיקר המצוות מיוסדות על בחירת ישראל מכל האומות וזכר יציאת מצרים. מה אמרנו בקידוש אתמול והיום וכולי? שבת, כל המהות של שבת זכר ליציאת מצרים. גוי ששבת חייב מיטה, זה מפריד אותנו מכל האומות. על כן בזה הגל התמא ומתחזה קיצוצית דנורה חיברת בראשה, לומר שרק בראשה היה חיברת הנהנה הנהגה הוא הנהגה הנוטה ללא ונחסת. אבל באמת, בנקודה הראשונה זה נראה לך אמיתי. מה יש? בוא נעשה, ניפגש בשבת, נשמיע כל מיני דברים, נראה כך וכך. מה זה נפקמינה עם, עם מתפללים, עם שומעים קריאת התורה? מה, על זה עומדת כל היהדות? גם היום אנחנו שומעים כל מיני דיבורים כאלה. אוי ואבוי! מי שחלילה בתג או בפסיק או במשהו לשנות מתרייג מצוות, לשנות באיזה סעיף קטן בשולחן ערוך, אין יהדות, לא תהיה יהדות, לא יהיה שום דבר. וזה מה שהוא צועק פה, שבהתחלה זה נראה כמו לובן של חסד, זה נראה כמו דבר חיובי, אבל באמת היה אש שורף, כיוון שלא הייתה שלמות וקדושה נצחית. כיוון שנפלנו לבירה המקטה ונתפזרנו באומות ננתן תחת ידם, אבל מכין עלי באלוותה, דחקיק עלי הקיע אשר הקיע, שהוא איך שעיקר הקדושה האלוקית מתגלה מהשגחת השם יתברך עלינו בגלויות, ובזה יתקלל דינה ורחמי, דין ורחמים, ותתהפך השוחה לנהורה, יוד קי, שעלו ביה השם צור עולמים, עולם הזה בהי, עולם הבא ביוד, ומצד כאן הוא צריכים לייחד שני עולמים, וזה אפשר כי מלאה הגלות, הוא מזכיר שמלא אחר כך, השם, צבקות וכו' וכו', לומר שדווקא מהקיע אשר הקיע ויה, דהיינו השגחתו עלינו בגלות ותכלית הגלות, שהוא לייחד שמיים וארץ, עולם הזה ועולם הבא, הוא סוד השם המלא, המתפאר בענפה וכלול בכל הקדושות, ועל ידי זה מתגלה ממשלתו על כל צבאות מעלה ומטה, וזהו צבקות, ונודע נאמנותו בעולם הזה והעולם הבא, וזהו אמן אמן, גם נודע נצחיותו איך שלא ישתנה לעולם, כאילו אמן בעולם הזה, אמן לעולם הבא, ודברו ניצב לעולם ועד, וכאשר יקור במטה האלוקים זה נייך, כי הכוח התמה ולא יכול להירע, רק עוד מעט ואין רשע וצדיקים ירשו ארץ וכו' וכו'. זאת אומרת שאם אנחנו באמת מחזיקים בדברים הללו, הספינה הזאת לא תטבע, ונייך, זה הסיום של הסיפור. גם הרב חרלאפ במי מרום, מעניין שהוא משתמש בגמרה הזאת, זה מכל המקורות מצוינים בעמוד 22, איפה הם בדיוק, זה ממעייני הישועה, עמוד פי א', וזוהי הכוונה, תסתכלו, אני קורא בשורה החמישית בקטע השני, הספינה היא ספינת עם ישראל, בזמן שתתחיל הגאולה להתנוצץ, וגם אז אפשר שתבוא בדרך ההלמה, והעוגלה רוצה להטביע את הספינה, בטענה שעדיין לא הגיעו לדרגה של מיוחת האחם כשנים כשלג ילבינו, והציצותה ונורה הוא רק חיבתה בראשה, ולכן ישנם כאלה שמתרחקים מספינה הזו ואינם רוצים להיכנס בתוכה וללמד לטועים בינה שישובו אל השם ולתורתו למען להלבין אבונותיהם של ישראל, ולשם כך מכין עלי באלוותה דחקיק עלי הקיע אשר הקיע, לומר שאין הגאולה מצד הזכות של עכשיו, אלא בשביל העתיד הנפלא שכל ישראל יהיו צבאות השם, ובזה נייך הגאלה. אני מאוד מקווה שכל אחד מרגיש עכשיו ביחס לסיפור הזה קצת שונה ממה שהוא הרגיש לפני 48 דקות. זאת אומרת, אם כשהתחלנו את השיעור, אז קראנו את הדברים הללו כאיזה משהו עמום, משהו עלום, מה שאנחנו לא יודעים בכלל מהו. פתאום יש לנו שני הסברים. שני הסברים שאנחנו יכולים ללכת לישון איתם בלילה ולקום איתם בבוקר. יש לנו ספינה. הספינה הזאת, לפי ההסבר הראשון, זה האדם. והאדם צריך להתמודד עם כל מיני קשיים שיש לו בחיים. זה התרגום המעשי הכי פשוט לדבר הזה. יש לכל אדם קשיים בחיים, הוא צריך להתמודד איתם. והקשיים הללו, הברייתא, מתארת אותם, רבא בר בר חנה מתאר אותם כמו גלים של ים. זה לא תיאור נכון? תיאור מאוד נכון. אדם קם בבוקר, פתאום האוטו לא מניע לו, פתאום הפלאפון הלך לו, פתאום זה, הוא אומר, וואו, 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 מה אני עושה עם עצמי היום? אני לא יכול להגיע, אני לא יכול להגיע לעבודתי, אני לא יכול להודיע, אני לא יכול לעשות זה, אני לא יכול לעשות שום דבר. גלים. וכמובן שבעבודת השם וכולי, יש גלים הרבה יותר משמעותיים והרבה יותר גדולים. אז המישור הראשון שדיברנו עליו זה כוחות מנוגדים בכל אדם, באדם בינו לבין עצמו, איך הוא מתמודד עם הדברים האלה ואיך הוא נבנה מתוך הדבר הזה. כל העניין הוא איך אדם נבנה מתוך כל הסיפור הזה. ברובד השני של הדברים, או אולי לא נכון להגיד ברובד השני של הדברים, אלא כיוון נוסף להגדה הזאת, זה העניין של עם ישראל והאומות. מכיוון שהאדם הוא עולם קטן, אז גם עם ישראל כעם, כציבור, גם הוא נמצא בסיטואציה הזאת של כל מיני גלים שמנסים לשטוף אותו בכל מיני כיוונים. ומה לנו יותר מאשר החודש האחרון ממי הושענא רבא בתוך המציאות שאנחנו חיים בה ונמצאים בה וכולי וכולי. אז אומר לנו רבא בר בר חנה, כשהוא מספר את הסיפור הזה על אותם נחותי ימה, על אותם יורדי הים, וזה לא סתם נחותי ימה, ים התלמוד, זה משהו כזה מצד אחד דמיוני, מצד אחד בית מדרשי, מצד אחד מאוד חקוק, מאוד כאילו מצוי ונמצא אצלנו. אז הוא אומר, רבותיי, בהתמודדות, ואולי זה נכון לגבי שתי ההתמודדויות, גם בהתמודדות האישית של האדם בינו לבין עצמו, וגם בהתמודדות הלאומית, היכולת להחזיק מעמד היא להחזיק בתורה. התורה, לא כתוב כאן תורה, אבל לימד אותנו רב נחמן, הוו הזאת, המקל הזה, העלה הזאת, זה ביטוי של התורה. ומה זה התורה? זה שמותיו יתברך. והקדוש ברוך הוא מתגלה, אנחנו בדרך כלל עוסקים בזה בחודש אלול, בכיוונים אחרים לגמרי, אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה מצד אחד במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא מתגלה כזקן מלא רחמים, מצד שני, על ים סוף, הוא מתגלה כגיבור מלחמה. זאת אומרת, זה השמות של הקדוש ברוך הוא. פה הוא רחום, ופה הוא חנון, ופה הוא רב חסד, ופה הוא ערך אפיים. השמות של הקדוש ברוך הוא זה הכל. אז אומרים לך, אם תדע להחזיק בשם המתאים לסיטואציה שבה אתה נמצא, אם תדע להחזיק במצב שבו אתה נמצא, במה שצריך להחזיק, נייך. אז אתה תחזיק מעמד. הגלים הללו לא יצליחו להטביע את הספינה. הספינה היא תמשיך לשוט, ואנחנו רואים גם את האנשים הפרטיים, וגם את כנסת ישראל, שממשיכים ופועלים וכולי, בתוך כל העניין. אז אני חושב, אני אומר שיצאנו מחוסר ההבנה, וסתם להגיד שרבא בר בר חנה זה סיפורים כאלה, וניסינו, אני אומר, אני מקווה שזה נופל על אוזניים קשובות ועל לב פתוח, שבאמת ניסינו לתת כאן הסבר שאני חושב שהוא מאוד מאוד יכול להתיישב על הלב, יכול להתיישב על הדעת. אדם יכול ללכת ולומר לעצמו, יש פה איזה, זה מבטא משהו בחיים שלי, זה מבטא משהו בצורה שבה אנחנו חיים ובה אנחנו נמצאים. תודה רבה, שבוע טוב. אני מזכיר, קבענו לעצמנו, אני גם מבקש שיתקנו את זה בלוח מודעות, אנחנו נפגשים בשבע, זה שמונה, זה ככה באמצע, אם מישהו רוצה לעשות משהו, אז בעזרת השם בפעם הבאה, בשבע, נתראות.